הפרשה שלנו ממשיכה בסקירה היסטורית שמהווה חלק מאוד משמעותי בנאום הפרידה של משה רבינו. אנחנו יודעים שהנאום הזה שהחל בראש חודש שבט הסתיים בזיין באדר, ומשה רבינו עורך סקירה היסטורית מסודרת ומאוגנת על כל מה שעבר על עם ישראל. רוב הדברים שמופיעים בנאום ההיסטורי הזה שייכים לעבר, שייכים לתיאור של המרגלים, של היציאה ממצרים, של מתן תורה, כפי שראינו בפרשת דברים, בפרשת ויתחנן. ובכל אופן יש לנו בפרשה שלנו דבר שמתייחס גם לעתיד, ודבר שלא קשור לתיאור המעשי של דברים שהיו, אלא להפך, מתאר מצב שעתיד להיות. יש לדברים הללו זיקה לא רק לפרשת השבוע, אלא גם ליום המיוחד שכולנו מתפללים ומייחלים שיהפך לנו לששון ולשמחה, שחל השבוע והוא תשעה באב, כי זאת קריאת התורה של תשעה באב. וכתוב כך: כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. משה רבינו לא מתאר פה דבר שהיה. משה רבינו לא מתאר כאן איזושהי תופעה היסטורית שעם ישראל חווה במהלך שנות המדבר או שלפני כן. משה רבינו מדבר על העתיד: כי תוליד בנים ובני בנים. אונקלוס שלא כדרכו, כי תוליד, הכוונה היא אדם פרטי. בכל אופן אונקלוס מתרגם הרי תולדון. לא מדובר פה על אדם ספציפי, על איש פרטי. מדובר פה על עם ישראל. ומה אומרת לנו התורה? מה אומר לנו משה רבינו בעניין הזה ובדבר הזה? אומר משה רבינו: כי תוליד בנים ובני בנים. ניכנס לשגרה, יוולד הדור הראשון בארץ, יוולד הדור השני בארץ, בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. דבר מאוד טבעי, אנחנו חיים בארץ, חיים באקו, בנעריה, בדובב, באביבים, בטבריה, באפולה. הכל נראה לנו דבר מאוד פשוט, מאוד טבעי. ונושנתם, נתיישן קצת, תהיה לנו איזו הרגשה שהכל זורם והכל הולך. וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, הוא מדבר פה על ענייני עבודה זרה שלא ניכנס אליהם כרגע. הרב הירש בפירושו מסביר מה זאת אומרת כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אין משה רבינו חושש שיחטאו מיד אחרי בואם לארץ, לא יקרה שום דבר. אחרי שהם ייכנסו לארץ הכל יהיה בסדר. אך ככל שיאריכו ימיהם בארץ, כן גדולה הסכנה שיגיעו לידי חטא. יש איזו סכנה של שגרה, הכל מגיע לנו, הכל פשוט, הכל מתבקש, אין איזשהו דבר מיוחד. אנחנו לא צריכים להישאר באיזושהי כוננות רוחנית או מעשית, כי אנחנו כבר חלק מהשגרה כאן בארץ. ישן, הרב הירש הרי עוסק הרבה במובנים הלשוניים של הדבר, ישן בניגוד לזקן אינו היפוכו של צעיר, אלא הוא היפוכו של חדש ורענן, והוא מביא לזה כל מיני ראיות. אחרי שכבר יעברו על האומה שניים שלושה דורות, אזרחיה יראו את עצמם כבני עם שנולד בארץ, צמח בארץ, השתכח מליבם הזמן כאשר עדיין היו מחוסרי מולדת ונטולי קרקע, כן ישכחו את מוצאם ויסיחו דעתם ממי שנתן להם את הארץ ומקיים אותם בארץ. ומכאן כל הרעיון של ההתחדשות והמצוות, ובפסח אדם צריך להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, למרות שעברו למעלה מקרוב ל-3,000 שנה או קצת יותר אפילו, את הבחינה הזאת של ההתחדשות. זאת אומרת שישנה סכנה. משה רבינו חש בדבר הזה בנאום הפרידה, והוא אומר לבני ישראל: תיזהרו, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. יכולים להגיע לאיזו הרגשה שהכל בסדר, לא צריך לחשוש משום דבר, פה אנחנו מסודרים, פה בצורה הזאת, פה בצורה הזאת, פה באופן הזה, הכל יסתדר, הנה יש לנו ראיה, כך וכך שנים, אף אחד לא מטריד אותנו, לא מפריע לנו. אומרת לנו התורה: תיזהרו מאוד מאוד מהעניין הזה ומי הדבר הזה? וזה לכאורה משונה. כשאדם נמצא במקום הרבה זמן, לכאורה הרגשת הביטחון שלו הולכת וגדלה, כי הוא מכיר את המקום, הוא שתול במקום, הוא שקוע במקום, המציאות שלו היא הרבה יותר טובה מאשר אדם נמצא ברגעים הראשונים או בצעדים הראשונים שלו באותו עניין. אבל כפי שהתורה אומרת לנו, התורה אומרת לנו, תיזהרו, התרדמה והעצלנות והתחושה הזאת שלה, שהכל בסדר, היא מאוד מסוכנת ויכולה להוביל אותנו לאסון. על איזה אסון מדבר משה רבינו? משה רבינו משתמש כאן, התורה משתמשת כאן בביטוי מיוחד, ונושנתם בארץ. מה המשמעות של המילה הזאת כאן, ונושנתם בארץ? מה זה? מה? מי מכיר? מישהו מאיתנו משתמש במילה הזאת בעברית התקנית בחיי היומיום? מה זה ונושנתם בארץ? אומר רש"י בסנהדרין בדף ל"ח, אמר אולה, צדקה של שקידה, היינו הקדים חורבן של שתי שנים לגימטריה ונושנתם. מי שיעשה את החשבון של ונושנתם בארץ, זה 852. אנחנו יודעים שבני ישראל מרגע שנכנסו לארץ, עד שיצאו לגלות בבל בחורבן בית ראשון, עברו טוב יובלות, 850 שנה. הקדוש ברוך הוא הקדים את היציאה לגלות, את השנתיים של ונושנתם. ורש"י עושה את החשבון, דהיינו, צמני 100, 850 ותרתם, והם גלו לסוף 850. ולמה עשו את העניין הזה? רש"י עושה את כל החשבון, אני מדלג עליו. כפי שאמרתי, רש"י בסנהדרין בל"ח עמוד א' דיבור המתחיל אולה אמר, אומר רש"י, ואלמלא היה ממתין, ממתין הכוונה היא הקדוש ברוך הוא, עד ונושנתם היה מתקיים בהם, כי עבוד תובדון מהר וישמד תשמדון בכתיב דאי פרשתא. חלילה חלילה אם היינו מגיעים לבנושנתם 852 שנה בארץ ואז יוצאים לגלות, מי יודע אם הייתה תקומה, מי יודע אם לא היינו מאבדים את הכל, הבית תאבדון וכולי, כל הדברים הנוראיים שמופיעים בתוכחה הזאת, מופיעים במציאות הזאת. יוצא לנו אם כן, שבנאום הפרידה של משה רבינו, אי שם, בין ראש חודש שבט לזין באדר, אותם 37 יום שבהם נאמר כל ספר דברים, חוץ מדיבורים ותוכחות על העבר, על מה שהיה, משה רבינו גם מסמל כמה נקודות, כמה נון צדיקים לעתיד, להיזהר מזה נושנתם בארץ. עד כדי כך שכל המהלך ההיסטורי של הקדוש ברוך הוא, בהוצאת עם ישראל לגלות, בחורבן הבית, הקדימו אותו בשנתיים. עוד שנתיים אפשר היה לסחוב את העניין הזה, כדי שחלילה לא יתקיימו כל הדברים הנוראיים שמופיעים, ישמד, ישמדון וכו' וכו', כל הדברים הקשים שמופיעים בעניינה ובהמשכה של הפרשה הזאת. מיותר לומר, וכל אחד מאיתנו מרגיש את זה, ואוי ואבוי למי שלא מרגיש את זה, את הבחינה שאנחנו מרגישים בשבועות הללו, בחינה של מלחמה, כפי שדיברנו בפעם הקודמת. ואני חושב שככל שמתבוננים יותר ויותר בעניינה של המלחמה המוזרה הזאת, חלילה משהו מהכללה הזאת של ונושנתם בארץ דבק בנו. הייתה לנו איזו הרגשה, הצפון הרי מוגן, אנחנו כשאר, ב-110 שנות הציונות אנחנו יושבים שם, יש לנו את חצר תל חי, ויש לנו את כל הערים ואת כל המושבים והקיבוצים, ושם הרי זה גבולות, מה שנקרא בעגה הפוליטית והציבורית, זה הרי גבולות 67, על זה כולם מסכימים, נוותר כאן, נשלח שם, נעשה כך, נעשה אחרת, הרי זה יהיה בסדר, בזה לא צריך לטפל, אנחנו שם, אנחנו מאובטחים לחלוטין, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה תקין. ופתאום אנחנו מרגישים עד כמה העוצמה הנוראית של ונושנתם בארץ, עד כמה פתאום הדבר הזה נכנס לנו ותופס אותנו, ועד כמה הדבר הזה פתאום מעמיד אותנו באיזושהי בחינה של חוסר מוכנות, חוסר מוכנות וחוסר הבנה לעניין ולדבר הזה. אז צריך להתבונן בעניין הזה, לחשוב עליו, חלילה חלילה לא להגיע למצב הזה, וכל אחד כמובן צריך לעשות את החשבון שלו, מה עושים ואיך עושים כדי לא להיכנס לעניין הזה. נקודה נוספת שאני חושב שמרגישים אותה במלחמה הזאת, ובוא נקרא לילד בשמו, עם עשרות אחוזים מתושבי מדינת ישראל בצפון לא יכולים לגור בביתם, אז אין לזה שם אחר, זה נקרא מלחמה. התחושה היא וההרגשה הכללית היא שאנחנו נלחמים נגד אנשים שהם חסרי ערך של חיים. הדבר הבסיסי ביותר שכל בעל חי, ודאי שהאדם באשר הוא אדם, שהוא חשוב לו זה החיים. מה אדם מוכן לתת בשביל החיים שלו? אנחנו כל הישיבה עסוקה, אשתו של אחד האברכים עוברת טיפול רפואי קשה מאוד, וכולם עסוקים בתפילה להציל את החיים שלה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ממש בשעות אלו. וכולנו יודעים מה הערך ומה המציאות ומה זה חיים, ופתאום אנחנו נפגשים באנשים, אם אפשר לקרוא להם אנשים, עד כמה שאפשר לקרוא להם בני אנוש, שהתחושה היא שהחיים לא תופסים אצלם בכלל מקום. איך יכול להיות דבר כזה? הקדוש ברוך הוא יוצר האדם ובורא העולם, ברא יצורים שהחיים לא תופסים אצלם מקום. אומר הרב חרלאפ במי מרום, בתרש של מעייני הישועה בפרק 50, פרק הנון, התקוממות האומות על ישראל. שורש ההתקוממות של האומות על ישראל, שקובלים על ישראל, מה הטענה שיש להם עלינו? אותם אומות שקמות עלינו, אותם יצורים שקמים עלינו בימים אלו, שקובלים על ישראל, שקובלים על ישראל על מה שאומרים לעבוד את השם בדרך החיים. והאומות מתפארים לומר שעיקר העבודה היא לדלג על חיי העולם הזה ולמות למען שמו. מביא לרעיון לחשוב שהרב חרלאפ כתב את הדברים הללו. הרב חרלאפ נפטר בכסלב תשי"ד, וודאי שעוד לא היו לנו לא מתאבדים, וודאי שלא היו לנו את כל התופעות האלה, אבל הרב חרלאפ בעיני רוחו ראה שתקום אומה, יבואו אנשים שלא יהיה להם בכלל ערך לחיים. ולמה זה? מפריע להם שעם ישראל רוצה חיים, הם רוצים לדלג על זה, לעבוד את האל במוות, באיזושהי בחינה אחרת לגמרי. וזהו הרד, שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה, ובייחוד כאשר שווים אל אדמתם למטוע כרמים ולבנות את הארץ, מתגעשים רפאים ומתעוללים לעקב בעד תחייתם של ישראל. שכן זהו יסוד כל הקטגוריה שלהם על ישראל. יש פה תפיסת עולם שונה לחלוטין. הם מדלגים על חיי העולם, רוצים להגיע לאיזה מציאות מטופשת שבה הם משכנעים את האנשים שלהם כאילו שזה למען שמו יתברך. ובעיקר תהיה זאת טענתם של בני ישמעאל באחרית הימים, כאשר יתגלה הקץ המגולה של ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תיסו לעמי ישראל, אותה גמרא מפורסמת בסנהדרין. ומתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות מאוד מבני ישמעאל. מה רוצים? כל מי שמסתובב, כל מי שזכה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ונמשיך הלאה לזכות להסתובב בצפון הפורח, בצפון הממש פרייכם תיתנו לעמי ישראל. כל מי שמסתובב בשווקים של ארץ ישראל, מאיפה מגיעים כל פירות הקיץ? כולם מגיעים מן הצפון, רק שם אפשר לגדל אותם. איזה יישובים, איזה אנשים, איזה ציבור, ואתם הרי ישראל. אבל בגלל הנקודה הזאת, כותב הרב חרלאפ, ומתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות מבני ישמעאל. ועל זה אמרו בפירקי דרבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל צעקת העם מפני הצרות שיעשו להם בני ישמעאל בארץ באחרית הימים, שנאמר ישמע אל ויענם. נדמה לי שאחרי שבועיים וחצי של מלחמה, אחרי כל מה שקורה וכל מה שעובר, זה הבחינה האחרונה שנותרה לנו, אולי הראשונה ואולי האחרונה גם כן, ישמע אל ויענם. סך הכל אנחנו מסיימים בצורה די מסודרת את הזמן, וכל אחד יהיה בישיבה, מחר נתלה מודעה בעזרת השם, זה לא זמן רגיל לצאת לחופש, אז תהיה בישיבה ישיבת בין הזמנים, פרטיה ודקדוקיה וכלליה יפורסמו בעזרת השם מחר בלוח המודעות, אבל בהחלט להתחזק בנקודה הזאת, ישמע אל ויענן. זאת אומרת, להתפלל, וחזר אדם והתפלל ולא נענה, או נדמה לו שהוא לא התפלה, או נדמה לו שהוא לא נענה, קבל השם, חזק ויאמץ לידיך וקבל השם. להתעצם בבחינה הזאת, להתחזק בעניין הזה, ואנחנו מובטחים שכנגד ישמעאל, זה אותו כוח מיוחד, אותו כוח מיוחד שנשאר לנו. משה רבינו מלמד אותנו שעתידים לבוא ימים כי תוליד בנים ובני בנים. ניכנס לשגרה ונושנתם בארץ, הכל נראה לנו שגרתי, מסודר, מאורגן וכו'. לא מיני ולא מקצתי. כל הזמן, אדם שהוא ירא השם, אדם שהוא עובד השם, הוא מתפלל היום והוא גם מתפלל מחר. הוא לא אומר, מחר אני לא אתפלל כי התפללתי אתמול, או מחרתיים אני לא אעשה כך כי עשיתי אחרת. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. צריך להרגיש את זה, צריך לחוש את זה, בייחוד שחלק גדול מאוד מעם ישראל לא יכול לגור בבית שלו, שחלק גדול מאוד מעם ישראל, הילדים מפוחדים, אנשים מפוחדים, נוסעים, באים, פליטים בכל מקום ובכל עניין, מחדש בעצמנו, מחדש את התחושה הזאת של חלילה מבנושנתם בארץ. אנחנו רוצים להתחדש, אנחנו רוצים להתרענן במציאות שלנו, בהבנה שלנו, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, ובעזרת השם, יחד עם ההשתדלות המעשית של גיבורינו, חיילי צבא הגנה לישראל, שזאת השתדלות מעשית שמתבקשת, יחד עם הדבר הזה, ותכף לדבר הזה, ישמע אל ויענן, להתעצם, להתעצם, להתעצם בכוח הזה של התפילה, שכולנו מאמינים וכך מקובלנו, שזה הכוח שבסופו של דבר יכריע את ישמעאל. Thank you.